חדשות כל חי. השעה 9. בוקר טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. בידי מערכת הבריאות אלפי מנות של תרופת הרנג'רון המיועדת לטיפול בחולי הקורונה, אך היא אינה נגישה לחולים וניתנת רק לאלו המתעקשים לקבל את הטיפול. כתבנו צבי טסלר מציין כי לתרופה אישור של ה-FDA ולה יותר מ-70% הצלחה לטיפול בנגיף. ועדת הכלכלה של הכנסת דנה בשעה זו בהגבלות על שדות התעופה והטיסות שנועדו להחמיר את ההגבלות על היוצאים לאומן לפני ראש השנה. חבר הכנסת חיים ביטון משס תוקף בחריפות את התנהלות הממשלה ואומר יש כאן אפליה חמורה נגד הציבור החרדי.
אין לאף אחד מתווה, כולם עשו מה שהם רוצים, ופתאום יש מתווה לאומן, אתה מבין? אז עכשיו, זה חרדים, שוב פעם, אנחנו חרדים, זה אלה מפיצי המחלה וכולי, כן? אז אנחנו צריכים שם לתת להם מתווה, וגם לשמור עליהם, ואיך הם יחזרו ואיזה רכבים הם יסעו, מה שלא עשו, לא בטורקיה, מה שהביאו לפה את כל המחלה, שאנחנו מגיעים ל-11,000 חולים ביום, ועוד פעם זה רק מה שאנחנו יודעים במספרים האלה, תאמינו לי, דיברתי על זה, אני לא צריך לחזור על זה עוד פעם, המספרים הם הרבה הרבה יותר גדולים מה שרואים.
חבר הכנסת ביטון אמר את הדברים ליאנקלה וגדסי כאן במהדורת סוף השבוע. כתבנו צבי טסלר מציין כי על פי הערכות מספר הנדבקים היום יעמוד על יותר מ-11,000 בני אדם. ביממה האחרונה נפטרו עוד 39 אזרחים, מאז תחילת כהונת הממשלה מתו 652 חולי קורונה. תקציב על הפרק, הכנסת תצביע היום בקריאה ראשונה על התקציב וחוק ההסדרים. אביר אבינה.
המחלוקות בממשלה על חוק התקציב שיעלה הלילה לקריאה ראשונה בכנסת נמשכות כשבמוקד הרפורמות ברגולציה בחקלאות והרפורמה להעלאת גיל הפרישה לנשים. הבוקר צפויים כל גורמי הקואליציה הרלוונטיים להמשיך במגעים הקואליציוניים להשגת הסכמות על חוק ההסדרים. לקראת ההצבעה הלילה בכנסת מסתמן כי יחסי הכוחות בין הקואליציה והאופוזיציה צפויים להיות כמעט שווים. שרת התחבורה חברת הכנסת מרב מיכאלי עדיין נמצאת בארצות הברית, מי שדווקא חזר אתמול מחופשה ארוכה בתורוש האופוזיציה נתניהו, צפוי להצביע על התקציב מיציאה המבודדים בכנסת.
המשבר חמור במערכת הבריאות, מאות רופאים ואחיות הגיעו לשערי הכנסת להפגין נגד חוק ההסדרים ומחדלי הממשלה לטענתם בתקצוב מערכת הבריאות. היום ישבתו בתי החולים הציבוריים למשך שעתיים במחאה על התנהלות הממשלה. מזה כשבועיים עובדים אותם מרכזים רפואיים במתכונת שבת בשל תקצוב. בניו יורק הוכרז הלילה מצב חירום בגלל אירוע גשם היסטורי כהגדרתו, בתי כנסת רבים הוצפו ונגרם נזק רב שם לספרי תורה. גם כמעט כל קווי הרכבת התחתית שם הושבתו. בצהל יציגו היום לבני משפחתו של לוחם אגב, בראל חדריה שמואלי, שמקום דמו, את תחקיר הרצח. מדווח פרשננו לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר.
אחרי הביקורת הציבורית, צהל צפוי להציג היום את ממצאי תחקיר האירוע, בו נהרג לוחם מגב בראל חדריה שמואלי, השם יקום דמו, מירי של פלסטיני על גבול רצועת עזה. הוריו של חדריה, שהשבוע נקבע מותו אחרי שהיה מאושפז בבית החולים במצב קשה מאוד, דורשים מאז האירוע תשובות מהצבא כיצד הפלסטיני התקרב אליו וירה בו. היום הם אמורים לשמוע מבחירי צהל את הגרסה הרשמית של הצבא לאירוע לפני פרסומה בציבור.
ובתוך כך, לאחר ההקלות המפליגות לפלסטינים בעזה שניקה ממשלת השמאל הערבים של בנט ולפיד, בחמאס דורשים עוד. בכירים בארגון אמרו הלילה כי ההקלות לא מספיקות ודרושים צעדים נרחבים יותר שיכוללו פריצה דרך אמיתית בחיי התושבים. כעת להתחזית.
התחזית בחסות תנורי אלקטרולוקס. שנה חדשה, אפייה חכמה, משפחה בריאה.
הבוקר חלה הקלת מה בעומס החום בשישי ובשבת בלי שינוי.
התחזית בחסות תנורי אלקטרולוקס. שנה חדשה, אפייה חכמה, משפחה בריאה.
ועד כאן חדשות כל חי.
בישראל, בכל חצי דקה יש קריאת חירום להצלת חיים. יש מקרים שכל שנייה היא קריטית. כל המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא. באיחוד הצלה מגדילים את מערך המתנדבים ומחדשים את מלאי הציוד אחרי שנה כל כך קשה שחווינו. גדולי ישראל קוראים לנו להיות שותפים בהצלת חיים. כל אחד מאיתנו מאמץ מתנדב אחד ונהיה שותפים איתו בכל הזכויות. מחייגים עכשיו כוכבית הצלה, כוכבית 5935. מהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי וינקה לפרידמן.
שוב שלום לכם ובוקר טוב, שעה שנייה של מהדורת הבוקר סוף השבוע. נודד האורך חבי גדלוביץ' שכנע שידור מוטי קופר, ראש מחלקת האקטואליה אסתי פלד. אנחנו עם הכותרת הראשונה של התוכנית הבוקר הזה. אם בשעה הקודמת אמרתי לך שיש חילוקי דעות סביב חוק ההסדרים והתקציב,
והכותרת אז... שאתה יכול לחשוף,
הושגו הסכמות. זהו, יש לנו תקציב העלאת גיל הפרישה.
לא היה צפוי, כאילו לא היה צפוי שיושגו הסכמות. מה הבעיה? אבל
שר האוצר
כמה עלו כל ההסכמות?
רגע, חכה. שר האוצר ליברמן, יושב ראש סיעת מרץ ויושב ראש ועדת העבודה לזימי וזועבי ובן ארי, לא משנה, רשימה פה ארוכה של דברים, והם דנו על נושא העלאת גיל הפרישה לנשים ועוד כמה דברים, ומעבר ל-630 מיליון שכבר נקבעו בהחלטת הממשלה, ייתנו כאן עוד מאות מיליונים, לא כתוב כאן כמה בהודעה הזאת, יכפילו את תקציב מענק העבודה, מה שנקרא מס הכנסה שלילי, וכו' וכו'. תקשיב, זה משהו ארוך פה.
קיצור, לא צריך להיכנס לפרטים.
כן, הכל בסדר.
נו, זה ברור.
הכל בסדר.
זה היה צפוי וברור מראש.
טוב, אנחנו את השעה הזאת נפתח עם הפרשנים. בוקר טוב, ישי כהן, כיכר שבת, וגואל וקנין.
בוקר טוב, חברים.
בוקר טוב.
בוקר אור, את ישי עוד לא שמעתי.
תשמע, איתי זה עם כל החשיפות, מה שאתה אמרת סתם.
נכון, זה מטלטל.
תודה לך. אין, אני, האלם עדיין בקולו של ינקל, הוא לא משחרר.
אבל אני רק תוהה מאיפה הכסף יגיע.
זה אף פעם לא בעיה.
הם לא לוקחים.
כל עוד שזה לא מגיע מהכסף הפרטי שלהם, לאבא שלהם, הירושות שלהם, המזכורות שלהם, הכסף הזה זה לא בעיה.
אולי מנסור נתן הלוואה?
לא התעדכנתי, אבל גול, אולי אתה יודע, בעולם הישיבות ובזה, ובכוללים ובזה, כבר ירד בפועל התקציב, נכון? או שעדיין חיים על מה שהיה?
ירד.
ישי כהן, אתה איתנו? טוב,
הוא יצטרף בהמשך, בינתיים יש לנו את גואל, אחלה גואל.
גואל, מה אתה אומר על בני גנץ? שמעתי ראיון שלו אתמול, ושאלו אותו, תגיד במפורש, אני לא הולך לפרק את הממשלה הזאת, והבן אדם שותק.
ברור שהוא שותק, למה שהוא ייתן נשק ליריבים שלו? כרגע היריבים שלו נמצאים גם מבית וגם מחוץ. הוא מסתכלים עליו בממשלה כאל ילד הקפות של הממשלה הזאת, הוא נמאס לו מהתחושה הזאת, והוא חשוב לו להיות עם להיות מחמיץ הפנים, כי אנחנו מקבל כל מה שהוא רוצה. אפרופו תקציבים וכספים, אז הנה כל סיפורי הפנסיות של גמלאי צה"ל, כל הסיפור הזה של הקצונה הבחירה שהולכת לקבל עוד סכומי כסף נכבדים שדובר שם. הוא עכשיו כרגע עסוק בלקבל את כל מה שהוא רוצה כדי...
אז לדעתך בגדול, בוא, בהנחה והתקציב יעבור.
רגע, בוא נבדוק
איפה... רגע, שנייה, אז איזה בעיה יש לממשלה הזאת להמשיך עד הסוף, עד סוף כהונתה?
תראה, אחרי שעובר את תקציב, יש את השלב שגם צריך לשלם את הכסף. ואז בעצם נכנסים לסיפור האמיתי, האם יש את הכסף או אין את הכסף, והאם יש דברים שהם חריגים או לא חריגים. גם אחרי שתקציב עובר, בסוף יכולות להיות חילוקי דעות וממשלה יכולה ליפול. אבל שוב, זה...
כרגע זה לא אינטרס של אף אחד להפיל. ישי כהן, נבדוק אם אתה איתנו.
לא רק כרגע, ישי
היה... עכשיו אני שומע.
הסיפור לא לתת לאף אחד להפיל את הממשלה, כי כל אחד שמפיל שם את הממשלה לא חוזר לתפקיד שלו. ב-90% מהמקרים אף אחד שם לא יחזור, חלקם גם לא יעבור את אחוז החסימה. אז האינטרס שלהם כרגע להשאיר את הממשלה הזאת על כנה, זה בדיוק הקטע שהחוזק של הממשלה הזאת זה טמון בחולשה של האלה שמרכיבים אותה.
אישה, יש לך עמדה על בני גנץ? מה אתה חושב?
תראה, אני חושב שהוא נהנה מכל העולמות. הוא נהנה מזה שהוא שר הביטחון וכביכול גורם בכיר בממשלה. הוא נהנה מזה שהוא יכול להשתמש בקלף של אני פסע להיות ראש ממשלה אם רק תתעסקו איתי. וזה גם נכון, ודיברנו על זה בשבוע שעבר או לפני שבועיים, אני זוכר. ולכן...
אבל בפועל, בנט העליב אותו נקרא לזה, והוא לא עלה אפילו לנאום בכנסת.
אני חושב שזה מתואם בין שניהם, הנושא הזה שהוא מציג הציבור שלו. הנה, אני האיש מרכז שגם הולך, למרות שיש לי ראש ממשלה ימני קיצוני במרכאות, נפתלי בנט, אני הולך לפגוש את אבו מאזן, בנט מצידו אומר לא היה מסע ומתן מדיני להראות שזה מישהו שחותר לו תחתיו. כל הצדדים מרוצים מהמצב הזה, מה שנקרא אירוע מתוכנן מראש, לא להתרגש. אני כן מתרגש מדבר אחר, יותר נכון נלחץ אפילו, ואני כבר שבועיים מזכיר לכם את זה, ואני אזכיר את זה גם הבוקר, לפני שלושה שבועות, דיברנו על זה כאן בשידור במשך דקות ארוכות, על ההפקרה של משרד הבריאות ומשרד החינוך, של קבינט הקורונה, ממשלת ישראל, את החינוך החרדי, שלושה שבועות אחרי אנחנו נמצאים היום עם זינוק של כ-600% בתחלואה החרדית.
זה מטורף, אבל הם למדו לקח, אני חייב להגיד לכם, למדו לקח, הנה עכשיו החרדים שיחזרו מאומן, יש עליהם מתווה מיוחד. הנה.
אגב, אין שום מתווה.
יש, יש, למה לא ראית שהולכת להיות עליהם אכיפה מוגברת?
אין שום מתווה לאומן, אבל לפני שאני אעבור לאומן, אני אומר עוד פעם, האם מישהו בממשלה, במשרד הבריאות, במשרד החינוך, הקים צעקה ואמר, אבל אשמים אנחנו, אנחנו אחראים לעובדה שאתה תחלואה במגזר החרדי, שנקה? לא. אז הנה לכם, אנחנו להזכיר למשרד החינוך, למשרד הבריאות, לקבינט הקורונה, לראש הממשלה, לשר הבריאות, את העובדות ואלו העובדות. לגבי אומן, אין מתווה.
יש, יש, יש.
רק שנייה. המתווה של אומן, זה שלא תהיה אפליה בין אומן לשאר היעדים.
הפוך, אבל עושים את האפליה עכשיו בוועדת הכלכלה, שמתכנסת ממש ברגע זה, הולכים לחייב כל אדם שטס לאומן, לא יודע, לארצות הברית, לעשות בדיקת קורונה, גם אם הוא מחוסן או מחלים, דבר שהיום לא עושים.
שזה לא קיים אם אתה
נסים. רק יותר למחוסנים, ואתה יודע מה אני בעד.
אין יותר, לכולם, לכולם, לא למחוסנים.
אני בעד, שהולכים
בקיבוץ
ל-30
ערבים. לא, מה זה אני בעד? אתה בעד אכיפה סלקטיבית? מה זה אני בעד?
למה מי שטס לאומן כן ומי שטס ארצות הברית לא?
אז הנה אני עונה לך, אני כל השלושה חודשים האחרונים צעקתי, חודשיים האחרונים, גם אצלכם, שלא תהיה אפליה בין אומן לשאר היעדים.
נו.
אבל פה אנחנו בתוך רדיו חרדי, אני אומר, קודם כל ניצחנו במרכאות בזה שאין אפליה אמיתית. יש דבר אחד שמוסיפים שאני ידעתי על זה ודיברנו על זה פה לפני שבועיים, שתהיה בדיקת קורונה גם ביציאה. אני בעד זה, בוא נשים את העובדות על השולחן.
למה אתה בעד זה? למה אתה בעד זה?
אני לא בעד שתהיה אפליה. אם יש, אז לכולם.
אם יש לכולם, אם אין לכולם.
יופי, סיימתם עכשיו תנו לי להשלים משפט.
שיתאים, אבל שיתאים לעמדה שלנו.
אוקיי. יש לי מזל שאני לא... שאתם אינכם איווט ליברמן, שאני צריך להיות כפוף אליכם, אני יכול לומר מה שאני רוצה.
אם היינו איווט ליברמן, היית צריך לבדוק את האוטו עכשיו.
עכשיו...
לא, סתם, אני מתנצל, לא התווה אותי עוד מעט.
אתה זה שצריך לבדוק את האוטו עכשיו, לא הוא.
רגע, מאזינים בטח חסידי ברסלב ששומעים אותי, עכשיו יחסו עליי, ואחרי אני רוצה להסביר. אני קודם כל רציתי מאוד לטוס באומן, ואני לא טס כי החיסון שהתחסנתי היה קצת נוחה, ולא עובר שבוע מהחיסון אדם רע. אבל אני אומר דבר אחד.
בולי שפת.
אנחנו יודעים שבאומן, רק שנייה, וואי ריבונו של עולם, תנו לי להשלם משפט. אנחנו יודעים שבאומן הולך להיות קיבוץ של 25, 30, 35 אלף משתתפים, מתפללים. כשרובם גם נמצאים האחד עם השני, אם זה בארוחות, אם זה בשיינר, אם זה בקלויז, אם זה ברחוב, בפושקינה, בתיקון הכללי. ולכן זה שאנחנו מונעים מחולים ודאים לטוס לשם, לקיבוץ הזה, אני בעד, עזוב אותי אפליה לא אפליה. קודם כל יש הבדל בין אומן לארצות הברית, בארצות הברית אין קיבוץ של 30 אלף ישראלים, כאן יש קיבוץ של 30 אלף, ואם זה ימנע מגל תחלואה באומן, אז בואו, נעשה את ההשתדלות הזו
של פתיקות. טוב, מעניין אבל שאני לא שומע ממך ביקורת על הקיבוץ שהיה השבוע עם איזה זמר כלשהו 12 אלף איש באולם סגור, ועוד היה חולה קורונה שם.
אני שמעתי כמויות של ביקורת על זה, וכתבתי על זה, והתראיינתי על זה, ואני עכשיו בדרך לפגוש בכיר במשרד הבריאות כדי לשאול אותו את השאלות האלו. חד משמעית, לעזוב אותך, להבדיל.
ינקלה, יש הבדל.
אתה מצליח להבין את ההבדל שבכותל המערבי צריך הגבלה של עד 8,000 משתתפים, ושלוש מטר משם בהר הבית ישר להיות 20,000 איש, ואף אחד לא אומר להם כלום.
מזוי ומטורף.
נכון, נכון, חד משמעית.
כן, גואל, כן, גואל, כן.
אנחנו לא צריכים לראות בכל דבר.
רגע, אישה, אישה, במילה.
אנחנו לא יכולים לראות בכל דבר אפליה. סיפור הכותל והר הבית, זה זועק לשמיים. בסיפור של לעשות בדיקות לאלה שיוצאים מאומן, לחייב אותם בדיקה לפני היציאה, זה לטובת אלה שנוסעים. זה לא בגלל שמישהו שונא אותנו.
לא, אבל איתי, מה הדבר נכון? מה זה קשור? אבל אתה לא יכול להפלות, או כולם, או כלום. מה זה? אנחנו דם אחר, סוג אחר.
רגע אחד, גם, אתה יודע מה, במקרה הזה תסתכל על זה כעל אפליה מתקנת, כי זה עושה טוב לנו, זה לא עושה טוב להם, זה עושה טוב לנו. גם אם המניעים של מי שקיבל את ההחלטה הזאת, הם מניעים פסולים ולנסות מה שנקרא לנגוס בביסים קטנים בציבור דתי חרדי, עדיין אנחנו צריכים להסתכל על זה מההיבט שלנו, וההיבט שלנו כן, כמה שפחות אנשים חולים או חיוביים יעלו על מטוס וייסו לשם ועשויים להדביק אחרים, זו ברכה בשבילנו.
בזה אני מסכים, זה לא הטענה.
עכשיו בוא,
אני חייב אבל להספיק אתכם עוד נושא אחד, אני חייב.
אבל למה אתם נכנסים ללחץ? הרי אנחנו כבר רגילים שאנחנו סרח העודף במדינה, אז כאילו, אז עוד סיפור אחד, לא קרה כלום, הכל בסדר. אנחנו פה כדי כאן להישאר, ובינתיים אנחנו אלה שמתרבים והם אלה שפחות.
בוא נדבר רגע על ועדת החקירה לנושא מירון, שנתחיל איתך, אני רואה שאתה עוקב באדיקות אחרי הדיונים. האמת שגם אני מרותק מדי יום, גם הבוקר בשעה 10 הוועדה תתכנס. בוא תתחיל מהמסקנות, ככה, מה אתה אומר על מה שראית, מה שראינו עד היום? אגב, אני חייב לשבח את העובדה שהדיון הזה משודר, אמיתי, לא כל הדיונים, אבל חלק מהם משודרים.
היום דוגמה יש דיון שלא משודר, אבל הדיונים המרכזיים והמעניינים ואלו שצריכים לעניין את הציבור באמת משודרים, וצריך להגיד ציון לשבח בנושא הזה.
מי מחליט מה משודר ומה לא?
לא יודע איך זה
אומר. שהציבור ידע.
שאלה מעניינת, אני אבדוק ומקווה בזאת השם שבוע הבא לחזור אליכם לשידור עם תשובה.
מה אתה אומר על הדיונים?
אני, מההתרשמות שלי, רואה דיונים מאוד מקצועיים, דיונים מאוד מאוד שיורדים לרזולוציות נכונות. אני לא חושב שהייתה ועדת חקירה אחרת שהייתה יכולה לעשות את העבודה, או שהיו לה את הסמכויות לעשות את העבודה שאנחנו רואים כאן בשבועות האחרונים. זה הדבר ראשון, צריך לומר את האמת, ולא אומר, כרגע...
פלוס ביצוע בשטח של איזושהי פירוק של משהו.
עכשיו, רק שנייה, השאלה שכולם מדברים עליה, גם ערב וגם את הוועדת החקירה וגם בעלים האלו, זה מה יהיו ההחלטות הביניים שלה. הרי הוועדה קראת המליץ המלצות ביניים לקראת בעוד כמה חודשים, בעוד 3-4 חודשים, חצי שנה לפני, הערכה, חצי שנה לפני לג בעומר הבא. ואז השאלה הגדולה, מה יקרה אז? האם הוועדה תעשור או לא תעשור? ההתרשמות שלי משלושת חברי הוועדה, גם משלמה ינאי, גם ממרים נאור.
ישי?
ירדו מהקו.
כן, היה פה איזה משהו. אוקיי, ישי, נפל על הקו, גואל, אתה איתנו?
קודם כל, כן, זה דבר חיובי, הסיפור של השידור של האירועים. אני חושב ב-2021 השידורים אמורים לעבור ללא כל תקלות בצורה מסודרת ובלי כל מיני בעיות בשידור, ופה באמת אולי כל הכבוד על השידור, אבל ציון גרוע מאוד על איכות השידור, על הצורה שבה זה מועבר.
אבל בסדר, זה לא כל חי שם.
לגבי עצם הדיונים...
לרגע ניבלתי, חשבתי שאתה נותן לנו פה ציון ברדיו על השידור.
לגבי קטונתי ואתה ציון לרדיו, אתה יודע, ינקה, נראה לי הייתי שם לפניך, לא? אבל
שואל ותיק אתה.
אבל יש נקודה אחת שחייב לדעת. אנחנו בדיוק כמו הראשון לספטמבר, שאיכשהו תמיד מגיע בהפתעה ואף אחד יודע שעומד להגיע, גם לג בעומר בסוף יגיע שנה הבאה עוד פעם. ופה זה שם המשחק. מה יקרה שם? אז נכון שכבר השבוע החלו בהריסות של הפרן שהספר שמתחם של תולדות תארון על פי הפרסומים, או כל מיני כאלה.
משהו שלא נגעו בו במשך שנים, בוא, אני רואה בזה, זה משהו שאנחנו צריכים לשמוח, לא?
הכל שאלה מה הולך להיות. סיפור ההדלקות במירון, יהיו שלא יאהבו לשמוע את דעתי ואת מה שאני הולך לומר, זה כמו משחקי כדורגל. ומשחקי כדורגל, בדיוק כמו שבונים את סטדיונים יהודיים למשחקי כדורגל, צריכים לבנות מתחמים יהודיים לדבר הזה, הרחק מהמקום שבו נמצא.
אתה יודע מה קורה בכדורגל, ככל שאתה בונה אצטדיון יותר גדול, אז גם פה תהיה תחרות.
והנושא הנוסף, זה פשוט, לא, תקשיב, הרי כשאתה בונה בסוף אצטדיון, אתה גם יכול להיות אצטדיון ל-40,000 איש ול-50 ול-100,000 איש. איך שתבנה את זה, ככה זה יהיה אוכלס. אבל זה לא פרנצ'ס, זה בנוי בצורה אחרת, זה הכל שם בטון, זה יציב יותר, זה חזק יותר, זה בנוי בצורה אחרת, אין כניסה אחת ויציאה אחת.
חזר אלינו ישי, כן, תשלים את ה...
זה הסיפור האמיתי.
אני רוצה לומר הרי אחד למה שאמר גוי לגבי האצטדיונים, להבדיל בין אצטדיון הכדורגל האירועים הללו במירון, זו הצעה ששמעתי אותה שבוע לאחר האסטון, שדיברתי עם הראשון לציון הגאון הרב שלמה משה אמר, רבה של ירושלים, שגם הוא יש לו הדלקה מרכזית שם במירון, והוא אמר לי את ההצעה הזו שצריך לדון בה, וזה פתרון לטווח הארוך או לטווח הקצר. ולכן לטווח הקצר, הערכה שלי, אני אומר הערכה זהירה, אבל אני חושב שזה מה שיקרה בסוף מהקו שלי, שאחרי כל דיוני הוועדה, שלבסוף נגיע לאיזשהו מתווה שבתוכו יגידו לנו, העלייה להר מירון תהיה כמעט חופשית, נאמר, כשהאר יחיל 30,000 איש במקביל בכל האר, אז יצמצמו את ההגעה להר, משהו כזה, יתנו לרוב העם לזרום ולהיכנס לתוך מירון. מה כן יקרה, וזו הערכה ואני כמעט בטוח בה, אין יותר הדלקות בהר מירון מלבד הדלקה מצומצמת של חסידות בויאן. זכרו מה אמרתי?
בוא, אני רוצה לספר לך. אני בראש חודש אלול יצא בשבת, הייתי שבת במירון. כבר היום במירון, בשלב מסוים שם, במהלך השבת, מיום חמישי בלילה, כבר חלק מהעלייה נחסמה. בהתחלה זה לרחבים, ואחרי זה חלק מהעלייה נחסמה גם להולכי רגל, כי היה, הייתה כמות גדולה של אנשים למעלה. אז אפילו אנחנו, שהייתה לנו דירה שם, ורצינו ללכת, עדיין הוגבלנו ולא יכולנו לעבור מכל מקום לכל מקום, והייתה המגבלה. זאת אומרת, מירון, מה שהיה, לא יהיה, זה בטוח. כן. וזה שתהיה גם הגבלת אנשים, לפחות בחלק העליון של ההר, זה גם על זה אני בטוח. אחרת, אם זה לא יקרה, זה אומר שלא למדנו
לקח. חברים, נעמתם לי מאוד אישי כהן.
רגע, רוצה, אחרי שנה שלמה, רוצה להגיד להם שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, אישי וגואל.
שנה טובה, שבת שלום, כתיבה וחתימה.
שנה טובה,
מורכת,
כתיבה וחתימה טובה.
תודה.
מיד לשוב למהדורת הבוקר סוף השבוע, עם איתי גדסי ויאנקלה פרידמן. שנה חדשה, דף חדש. מיזם לימוד דף היומי משניות יוצא לדרך בראש השנה תשפ"ב ומסיימים שישה סדרי משנה עד ראש השנה תשפ"ג. משדר מיוחד עם רבני ולומדי הדף היומי בשישה סדרי משנה בשילוב סיום המשניות העולמי בהגשת הרב חיים הורוביץ. הערב ב8 כאן בכל חי. רפואת השן בהנהלת דוקטור יגאל ניאזוב. שתלים וציפויים בטכנולוגיה הגבוהה ביותר. רבי עקיבא 65 בני ברק. 03-619-2885.
איילון, חיוך לבן ונוצץ, שיניים של מיליון דולר, השתלות שיניים, ציפוי למינט וכתרי זרקוניה, והכל בסריקה דיגיטלית בטכנולוגיה מתקדמת. מרפאת איילון, מתחשבים בבני תורה, לפרטים כוכבית 5539, כוכבית 5539, כי השתלות שיניים עושים באיילון.
לנושאים לאומן שלום.
לתשומת לבכם, על פי המתווה שקבעה הממשלה, עד יום שני, כ"ט באלול, גם מחוסנים ומחלימים חייבים לבצע בדיקת PCR לפני ואחרי הטיסה לאוקראינה. שימו לב, על הטסים חלה אחריות להתעדכן בהנחיות הרשמיות של מדינת אוקראינה בטרם היציאה מישראל. פרטים נוספים בקו המידע לציבור החרדי 03-509-7000. מגיש משרד הבריאות.
אני הכי אוהב עם כל המשפחה לשבת יחד סביב שולחן הארוחה ואת הטעם הכי טעים שיש לא צריך אפילו לבקש תנובה הבחירה של הבית תנובה הבחירה של הבית
תנובה מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל
איילון, חיוך לבן ונוצץ, שיניים של מיליון דולר, השתלות שיניים, ציפוי למינט וכתרי זרקוניה, והכל בסריקה דיגיטלית בטכנולוגיה מתקדמת. מרפאת איילון, מתחשבים בבני תורה, לפרטים כוכבית 5539, כוכבית 5539, כי השתלות שיניים עושים באיילון.
כאן אבי בן ישראל, בואו להיות שותפים לנצח נצחים במקום שילמדו בו תורה, שיעשו בו המון חסד וזיכוי הרבים. ותן מטר לברכה, חייגו כעת 0547-580-0058.
תעדכנו את כל המשפחה. החג הזה אתם אצלנו, מתנות לחג ב-20 שקלים, מגוון ענק של המתנות הכי שוות. אז בואו לאופר, הקניון הגדול פתח תקווה, בתוקף בתאריכים כף א' עד כף ת' באלול. תלך, שנה טובה.
שנה טובה מתחילה בימי מחירות באדרן. רק מעכשיו ועד יום חמישי, עד 50% הנחה על מגוון מכשירי סמסונג. מערו והזמינו לפני שיגמר. אדרן, כוכבית 3230.
כי דלת שקטה יותר היא דלת טובה יותר.
לאלה שהזמינו את הנסועים, לאלה שחידשו סרוויס כלינאים, תכלס אתם צריכים בנק שאיפה שמחר. לאלה שסגרו מרפסת לסוכה, לאלה שהשקיעו באתרוג יקר, תכלס אתם צריכים בנק שאיפה שמחר. בנק שאיפה שמחר, לאומי בנק שאיפה שמחר.
שנה חדשה, הוצאות חדשות. לאומי חושבים על המחר ומציעים לפותחי חשבון ומעבירי משכורת חדשה הלוואת חג בלי ריבית עד 50,000 שקלים ועד 50 תשלומים. אישור כל הלוואה ותנאיה כפופים לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המבצע.
בחסות רויאלטי, המציעה עד 50% הנחה על תכשיטי יהלומים ומגוון שעונים בלי מע"מ. לחברי המועדון, כפוף לתקנון.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע, עם איתי גדסי ויאנקל'ה פרידמן.
בוקר טוב לאיצ'ה דז'לובסקי.
כן, בוקר טוב איתי ויאנקל'ה.
בוקר טוב.
מנהל את קו המידע בנושא החיסונים לקורונה, איתך ככה נדבר בקצרה.
מה קורה עם המכחישי חיסונים, תגיד
כן.
לי.
כן, שזה בעצם אני מבין חלק מהעבודה שלך היומיומית, גם להתעמת איתם או לדבר איתם או להבין אותם.
כן, קודם להבין אותם אני דווקא חייב להגיד לך שאני מתקשה, אבל שלומם של רובם בסדר, חלקם יש להם ייצוג רחב מאוד בסניפי בתי החולים, כך כפי מה שמדווחים בכל בתי החולים, ואני חושב שזה מאתגר, הם מאוד נהנים מכל רגע.
אבל הם אומרים לך, מה אתה רוצה? הנה, אתה רואה פה יש גם מלא מתחסנים, מחוסנים, שהם גם משוכבים פה.
תשמע, זה אנשים שבאמת לא מתמקדים כל כך בעובדות ולא שמים לב לכך שפי 11, אלה שעד גיל 60, פי 11, יש להם ייצוג פי 11 בתמותה ובתחלואה הקשה. וואו. ואני מאוד מציע להם, הרבה פעמים כאלה שמגיעים ואומרים, תסתכל, בכל מקרה נדבקים, אני מציע להוריד את הרמזורים ותאורת הלילה של הרכבים, כי בכל מקרה יש תאונות. זה ברור שכשמנסים לעשות חשבון פשוט האם זה מועיל, חד משמעית אין אדם עובדתי שמנסה רגע לחשוב, רק מה, אנשים בריאים במחשבתם אפשר לשכנע את זה, מתנגדי החיסונים ברובם אי אפשר.
מה מקור ההתנגדות, איצ'ה? הרי גדולי ישראל אמור להתחסן, פרופסורים בכירים אמור להתחסן, יש איזה נקודה ששמתם עליה את האצבע?
חד משמעית, זה מתחלק לשתי קבוצות. יש את קבוצת מתנגדי החיסונים המובילים, שאצלהם זה בהחלט הזיות, חשיבה מעוותת, מדובר באנשים שאי אפשר שאנשים מהשורה יבינו אותם. כמובן שברבים הם מדברים רק את הדברים השפויים יותר, אבל כשאני נכנס יותר, אני לא יודע אם אפשר להגיד שמות, אבל זה אנשים שמפרסמים את עצמם גם, כמו יואב אלון, אמנון יצחק וכל מיני כאלה, שהם אנשים שבאופן מוצהר יש להם הזיות מוגזמות, אבל יש הרבה מאוד, וזה הציבור היותר גדול, שאיתם כן אפשר לדבר. אנשים שמשתכנעים מהם, כשאתה מציג להם עד כמה כל אחד מהם הוזה, אז הוא מתחיל לחשוב אחרת. אתה מציג לו על מישורים נוספים, הוא מדבר על צ'יפים, נכון שיש לו עוד כל מיני טענות שקשה לנו.
אני חושב שהפתרון הוא סנקציות, כי לשכנע כאלה אנשים כמו שהזכרת, אני לא בטוח שאתה יכול לשכנע. אז סנקציות, לא תהיה ברירה.
אותי מעניין, כמה אנשים, נניח אני עכשיו נתפס לי הכתף, לא יודע מה, ואני אומר, תשמע, זה מהחיסון. כמה אנשים הם סתם חוששים, אתה יודע, באופן כללי, כי הם לא יודעים, אולי, או אפילו אם הוא עשה איזה חיסון כבר, אז הוא אומר, הנה, אתה רואה, מה עכשיו כואב לי הראש?
זה בהחלט, זה כמות מאוד גדולה של המושפעים, הם הקורבנות ולא המובילים, נכון. זה משהו מאוד פשוט. אני מציע להם להסתכל על מקומות ההתנקזות. זאת אומרת, יש הרי, אם בן אדם יתעבר מהחיסון, הרי יש מרפאות עיניים בארץ. בוא נרים טלפון, ואני עושה את זה הרבה בשידור, מרים טלפון לבן אדם שמביא את מרפאת העיניים הגדולה בארץ, ושאל כמה מקרים כאלה נחשפת בעקבות החיסון. הוא אומר, אפס.
לא, כי אתם משלמים לפרופסור הזה אולי.
אתה צודק, צריך לצמצם לפעמים את מעגל האימון למקומות הרבה יותר קרובים שיותר קל לנו להאמין בהם כגון גדולי ישראל. אני לצורך העניין חסיד גור. האם כשמישהו חולה בגור יש ספק שזה לא מגיע לאדמו"ר? אולי המודיע יכול להסתיר את זה מבשר אולי גם ויצאת גם, אבל לאדמו"ר הוא מגיע, נכנס בתור ביחד עם כולם, אין שם סינון, צנזורה. כל אחד נכנס. האם יש סיכוי שכל נזוקי הקורונה שמגיעים אליהם, אם קורה להם משהו מהחיסון, הם לא מגיעים לשולחן שלהם? אם רבע מסיפורי ההזיות הם מגיעים אליו, היו כבר עשרות אדמו"רים שהיו נגד החיסונים. לצערנו, יש מתוך 20 גדולי אדמו"רים שיש להם למעלה מ-1,000 אנשים, שכל מילה שלהם זה המילה האחרונה, ויותר חשובה מאשר המילה של הרופאים אצלם, 20 מתוך 20 הורו להתחסן. כמה נגד,
עוד, עוד שאלה שמאוד מסקרנת אותי, כמה באחוזים ההבדל בין מתנגדי החיסונים במגזר החרדי לכללי?
זה מאוד מעניין. אני חושב שההתחסנות במגזר החרדי היא גבוהה יותר מהמגזר הכללי, מסיבה פשוטה. יש, רואים בתוצאות הסורולוגיות שיש למעלה מ-20% סורולוגים לעומת 5-10%.
לא, זה יכול להיות מחלימים גם, זה לא קשור.
זה, בגלל שהם מחלימים, לכן פחות מחוסנים. זה מחלימים נסתרים. הם לא היו במערכת, וזאת הסיבה שהם עשו בדיקה סרולוגית.
ולמה הם לא היו במערכת? כי לא ידעו שהם חולים.
או שהם ידעו והחליטו, היה באופן...
לא, כי בסוגריים אני חייב לספר, איתה את השומע, אתמול אשתי סיפרה לי שגיסתי, בגלל הילדים שהתחילו עכשיו את הלימודים, אז עשתה בדיקה סרולוגית לכמה מילדיה, ושתיים, שבכלל לא חלמה שהם היו חולים, מסתבר שהם היו חולים.
אחרי נוגדלים קורה. כך גם אחד הילדים שלי.
אז רגע, לזה שהציבור יבין, זה מה שאתה נקרא, זה בעצם חולים שלא נספרו בשום סטטיסטיקה.
לגמרי, זה הדבר הראשון, אבל יש נתון נוסף. הציבור החרדי הולך בעצם בקבוצות, החלטות בקבוצות, אני חושב שהקבוצות הגדולות, כגון גור, בלז, ויז'ניץ, אלה ששייכים לקהילות הגדולות,
רובם התחסנו.
הרבה יותר, יותר מאשר במגזר הכללי, הבעיה היא בקבוצות שיש להם פחות הנהגה.
אוקיי.
ששם יש יותר נורא.
איצ'ה דז'לובסקי,
תודה רבה ובהצלחה בתפקיד שאתה עושה.
תודה רבה
לאיתי ויאנקל, לילה
טוב.
בוקר טוב, כן. עכשיו אנחנו עוברים לנושא אחר ואומרים בוקר טוב לרב דוד התדגי.
בוקר טוב ומבורך.
רב המכון לענייני שמיטה, מכון ושבתה הארץ. איתך אני רוצה לדבר על נושא מאוד מיוחד שאתם מטפלים בו. עוד מעט אנחנו בשנת שמיטה, ממש אוטוטו, שזה עניין של כמה ימים. ויש עניין, אני לא יודע, אתה תספר לי, האם בכלל יש עניין לאחד כמוני, אדם מהיישוב או המאזינים שלנו, שלא מחזיקים בקרקע חקלאית, או שיש בה פירות, או אני לא יודע, עצים, ולא יקיימו את מצוות השמיטה?
זהו, אנחנו בעזרת השם, אנחנו ממש מעריכים את ריח השמיטה כבר באוויר, רואים את מי שקצת מטייל, רואה כבר את החרישות האחרונות בשדות החקלאיות, ערב שנת השמיטה, ועוד רגע אנחנו בעזרת השם נשב בבית הכנסת ראש השנה יום הדין, ובזמן הזה תיכנס שנת השמיטה, ויהודים רבים מארץ ומעולם יזכו השנה לקיים את מצוות השמיטה. שמיטה, כמו שאתה אומר, זה לא רק עניין של חקלאים. כעיקרון, עד השנה, עד השמיטה הזו, שמיטה היה עניין של חקלאים, שאדם שיש לו שדה, יש לו קרקע, מגיע שנת השמיטה, המפגש שלו עם שנת השמיטה הוא מפגש, אפשר לומר, מפגש מלא באמונה וביטחון, והמון המון ניסיון, ניסיון של פרנסה, זה לא פשוט בכלל, לא סתם, רבותינו בחרו להגדיר את אותם חקלאים גיבורי כוח, יהודי שרואה את האדמה שלו שובטת, במשך שנה שלמה, השנה היא גם שנה מעוברת, ופרנסה מניים. והמצווה הזאת היא מצווה מאוד מאוד נדירה, היא פעם בשבע שנים. והשמיטה הזו, יש אפשרות לכל יהודי באשר הוא, כל מקום שהוא יהיה בעולם, לקיים את המצווה הנדירה הזאת ממש בפרוטות. זכינו שלשום שגדולי ישראל היו איתנו מעל כל אותם האדמות במסוק עם גדולי ישראל מרנן ורבנן, וראשם מרן הרב ועדני, שתהילו איתנו על כל אותם אדמות ההשבטה, אדמות רבות מהצפון עד הדרום, של יהודים שזכו לשמור את שנת השמיטה, חקלאים רבים.
איך עושים את זה? תסביר לנו על הפרקטיקה.
זהו, אז איך בעצם כל יהודי, חוץ מאותם חקלאים שאנחנו עוזרים להם לשמור את שנת השמיטה, איך יהודים רבים יכולים להצטרף? העניין הוא שכל אדם שלוקח חלק ושותפות עם אותם חקלאים, הוא בעצמו מקבל מאיתנו שטר חתום על ידי בית הדין, שהוא בעצמו יש לו קרקע משלו, והוא עצמו מקיים שמיטה. מי ימין ומי פילל שאדם...
זאת אומרת שהוא נהפך לבעלים של הקרקע, שנבין?
הוא בעלים של הקרקע.
אמיתי, אמיתי, או רק על הנייר, או רק בחתימות?
בעלים אמיתי, יש פה קניינים, יש פה בדים, יש פה עדים שחותמים, יש פה שטר מחר, כל אדם ואדם מקבל שטר מחר לבית עם תעודה, ובנוסף גם מיקום של האדם, איכן היא נמצאת, אני יכול לספר לכם שבבין הזמן עם האחרון, הגיעו משפחות רבות לאותם האדמות שהם קיבלו, הם קיבלו את המפה, איכן הקרקע ממוקמת, והתרגשו לראות איכן הם מקיימים את מצוות השמיטה פעם ראשונה בחייהם.
אני שואל ספק בהלצה, אם אני ואיתי יכולים לקנות איזה כמות ולשים שם אוהל.
עזוב את זה. תגיד לי, זה חייב להיות קרקע שיש עליה עצים או גידולים, או שאפשר סתם קרקע רגילה להשתתף בו?
למעשה בפוסקים יש נידון האם אדם שיש לו שדה שאין, לא היה בגידולים, והיינו כמו גינה פרטית, שאין בה כלום, האם מקיימים בשמיטה או לא. האחראי שלכתחילה לא מקיימים בזה שמיטה כי צריך גידולים. השדות שלנו צלות עם גידולים, אבל השדות עצמם, בעצם הצמיחה היא תמיכה בחקלאים רבים, חלק עם מטעים, פרדסים, חממות. השדות עצמם שמהם אנחנו מזכים חלקים, זה שדות חקלאיות שהיום אין בהם גידולים מסיבה פשוטה, כי אם יהיה בהם גידולים,
אז החקלאי צריך לעבוד בהם.
איך עושים את זה בפועל? אנשים שרוצים להצטרף למיזם הזה, איך הם עושים את זה בפועל?
אני חושב שכבר, כולנו כבר מכירים את המספר של המוקד, כוכבית 4574, כוכבית 4574, אדם מתקשר בסכום קטן של 33 שקלים כפול 12, שאפשר גם מכספי מעשרות. האדם עצמו, חוץ מזה שהוא מקיים את מצוות השמיטה, הוא גם הוא עוזר לחקלאים רבים לשמור את שנת השמיטה. אנחנו כן. גם ניצבים גם בערב שבת של פרשת ניצבים. יש ספר בערב החיים, הוא כותב שהשבת הזו יש לה כוח להשפיע שפע על כל השנה הקודמת, השנה הבאה. ולמה? אתם ניצבים היום, כי בסוף השנה יש לו כוח גדול להשפיע. והיום הזה, שאנחנו ממש אפשר לספור את הימים, עד ראש השנה, כן. פחות מ-5 ימים, וכל יהודי ויהודי שיקח חלק, אנחנו ראינו גדולי ישראל במרום גילם, מתאמצים בשביל הדבר הגדול הזה, ומאז ומעולם יצאו מכתבים, אני חושב שכל אדם זה ההזדמנות טוב. שלו.
יש לנו הזדמנות, ינקלה, אני ואתה הולכים לבדוק קרקעות אחרי השידור. תודה לך, הרב דוד אטדגר, המכון לענייני שמיטה ושבתה הארץ. תודה, בוקר טוב. בשנה טובה גם. אנחנו נלך, תמצא לי קרקע.
דחוף, אבל נקנה קצת יותר, שנוכל גם להתמקם עליה.
הרב צבי אריה אדלר.
בוקר טוב.
רב במדרשה חצידית לצעירים בביתר עילית, כמדי שבוע עם האורחיים הקדוש.
ושבת אחרונה לפני ראש השנה.
בוקר טוב לכם, בוקר טוב לכל המאזינים. אז בהחלט, כן, הגענו לשבוע האחרון של השנה, והאור החיים הקדוש עומד מיד על הפסוק הראשון בפרשה, אתם ניצבים ביום כולכם לפני השם אלוקיכם, ראשיכם, זקניכם, וכולי, תפכם, נשיכם. שואל האור החיים הקדוש שתי שאלות. שאלה ראשונה, למה אנחנו צריכים את מה שכתוב לעבריך בברית השם אלוקיך? ממש לפני כמה פסוקים, בסוף פרשת כי תבוא, אנחנו מצאנו אלה דברי הברית, והתורה מפרטת שם בדיוק ברית שבין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אז מה קרה שהפרשה החדשה, ממש כמה פסוקים אחר כך, אנחנו צריכים כבר ברית חדשה, האם זה המשך של הברית הקודמת, אז למה זה התחלף לשתי פרשות? זו שאלה ראשונה. השאלה שנייה, שואל אור החיים הקדוש, כתוב, אתם ניצבים היום כולכם. מספיק, למה צריך לכתוב לי אחרי זה כלל ופרט, ראשיכם, זקניכם, שוטריכם, שופטיכם, כן? למה צריך לכתוב את כל זה? הרי כבר הכל כלול בכך כולכם. ואז אומר החיים הקדוש דבר נפלא. אומר החיים הקדוש, יש כמה סוגים, כמה דרכים, כמה שלבים ורבדים בעבודת השם. יש ברית אחת של כל בן אדם, הוא מול קודשא בריך הוא. המצב שלו הפרטי בעבודת השם, איך הוא מתקדם בתורה ומצוות, איך הוא מתפלל, איך הוא שר מרע, איך הוא עושה טוב וכו' וכו'. אבל יש עדיין עוד חלק לא פחות חשוב, וזה מה קורה עם החבר שלי, מה קורה עם הזולת, מה קורה עם הסובבים אותי, היותר קרובים, היותר רחוקים. אומר החיים הקדוש, בן אדם לא יכול להגיד, אני אעבוד את השם, אני אתקדם כמו שאני צריך להתקדם, ושלום עלייך נפשי, אני לא חייב כלום לאף אחד. אומר החיים הקדוש, כוונת משה בברית זה, להכניסם בערבות זה על זה, כדי שישתדל כל אחד בעד חברו לבל יעבור פי השם. אני חוזר על המילים. כוונת משה בברית זה הוא להכניסם בערבות זה, זה בערבות זה על זה, כדי שישתדל כל אחד בעד חברו לבל יעבור פי השם. אז כמו שאמרנו, בן אדם צריך לעבוד ולעשות המון המון השתדלות בעד עצמו כדי להתקדם. אבל מצד שני, יש לו כל כך הרבה אחריות על החבר שלו. אחריות מלשון אחר, כל כך צריך לדאוג ליהודי אחר. בזוהר הקדוש כתוב, שכתוב היום, זה ראש השנה. אתם ניצבים היום, איך אנחנו נעמוד בדין של ראש השנה בעזרת השם, אם נהיה כולכם, אם נדע כל אחד לשני מתוך אהבת ישראל והחיות גדולה, נזכה כולנו בעזרת השם לעמוד בדין ולהתקדם.
אמן. אתם ניצבים היום, כן. יפה מאוד, הרב צבי אריה אדלר, תודה רבה שזיכית אותנו.
תודה לכם, שנה טובה ומתוקה.
שנה טובה ומתוקה. ינקלה.
לפני סיום, איתי.
סיימנו שנה.
אנחנו גם מסיימים שנה, כן. הייתה אחלה שנה, ברוך השם.
ניפגש כאן בשנה הבאה.
ניפגש בשנה הבאה כבר אוטוטו.
אוטוטו בשנה הבאה.
אני רוצה לאחל לך ולכל
מאזינינו,
למוטי, לכל אלה שתורכים פה, לכל אנשי הצוות.
למאזינים הקבועים והמזדמנים.
שנה טובה ומבורכת, כתיבה וחתימה טובה, בשורות טובות, שהקורונה תיעלם לנו מהחיים.
אמן.
שיהיה רק שפע בריאות והצלחה.
אמן, גם לנו, אין לנו מה לאחל לכם, חוץ משנה טובה ומתוקה, ושתהיו, אתה יודע, כל התפילות וכל, זה ימים נוראים.
הכל בשמחה, חבר'ה, הכל בשמחה, ומי שרוצה ויהיה במקרה בצפת מוזמן.
שנה טובה ושבת שלום ומבורך.
שנה טובה.